רגע, לפני שמתחילים, אם אתם יכולים, בבקשה, דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם. זה מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה של הערוץ ליותר אנשים. ממש תודה רבה לכם. פתיח ומתחילים.
הפודקאסט של דוקטור רועי יוזביץ'.
תקשיבו קטע, בכנס השמרנות הראשון הם נתנו כל מיני תמונות, ואחת התמונות זה תמונות שלי עם אשתי, רעיונות שמשנים מציאות, ויש שם ציטוטים, ציטוטים של שמרנים, ואחד הציטוטים הוא, הבעיה בסוציאליזם היא שבסוף נגמר לך הכסף של האחרים, וזה הציטוט, זה ציטוט של מרגרט תאצ'ר, ואיזה קטע, כי מעניין מאוד, יש ספר חדש של הוצאת סלע מאיר שנקרא כסף של אחרים, שזה בדיוק הכסף של אחרים. מיתוסים על כלכלה, סביבה שכולנו משלמים עליהם ביוקר, ואפילו עומר מואב כותב ספר חשוב שמפריך בצורה בהירה מגוון רחב של אמונות שגויות על כלכלה, והכותב של הספר הזה זה בן אדם שיש לי את הזכות ואת העונג לדבר איתו, וקוראים לו הלל גרשוני. דוקטור הלל גרשוני זכה לחיי נצח בזה שהוא, לא שאני מאמין בזה, אבל הוא זכה לחיי נצח בתור זה שהיה המתרגם של המהדורה המחודשת של מפעל משנה תורה, של מורה נבוכים החדש, ובזה הוא באמת, איך אומרים, איתנו לתמיד. תמיד יהיה את הלל גרשוני, לא יודע אם הספר הצליח או לא, אבל הוא קיבל את הנצח על מורה נבוכים, שזה בדיוק ספר שאני מלמד כבר שנתיים. אז קודם כל, ערב טוב, תודה רבה שבאת.
ערב טוב, תודה רבה שהערכת אותי, ואני שמח כל פעם לשמוע על הסדרת, על השיעורים שלך, מורה נבוכים, שהם מאלה שאני שמעתי הם נהדרים. וזה שאתה משתמש במהדורה שלנו, זה בכלל ככה, בונוס נחמד.
אז קודם כל, זה, עכשיו אני הולך לדבר איתך על דברים פחות חשובים היום, כן? אבל בסדר, אין מה לעשות, כן? לא תמיד מדברים על ידיעת האלוהים. אבל לפני זה, הערוץ הזה הוא בחסות רועי יוזביץ', ואם אתם רוצים לדעת איך ללמוד, עוד מעט נגמר הסמסטר, ואתם רוצים כלים להצלחה בלימודים, יש לנו גם את הספר הצלחה בלימודים, וגם את הקורס המדהים, הצלחה בלימודים, שווה לגמרי, כל הפרטים נמצאים בתיאור הסרטון, אתם רוצים לתפוס אותי, זה בטלגרם. טוב, אז יש לך ספר שנקרא כסף של אחרים, אני זכיתי לקרוא אותו בגרסה הקודמת שלו, לפני שהוא קראו לו כסף של אחרים, ושתיתי אותו ביום אחד. עכשיו, מצד אחד, הספר הזה הוא כיפי מאוד, אני חושב שיש נקודה אחת שאתה כותב שם, שאתה מתקשר למשרד לאיכות הסביבה, ואת אומר להם, רגע, אבל למה צריך למחזר? ואת כל הזמן שואל, למה, למה, למה? וזה נהדר.
זה הקטע האהוב על הבנות שלי.
אבל למה צריך למחזר? אני לא מבין, אבל למה זה יותר טוב? ומהר מאוד זה נתקע באיזה קיר אטום. ומהצד השני, אם יש, אני נניח שקראתי את הקפיטליזם של מילטון פרידמן ואת Free to Choose ואת יסודות הכלכלה של תומס סואל ואת חוקי מרפי לקפיטליזם, האם זה באמת משהו שמנגיש בכתיבה נהדרת ויפה וכיפית את אותם רעיונות, או לפי דעתך במהלכים האלה יש משהו חדש? אני לא ראיתי אנשים שמדברים על תרומת כליה בספרים שנתתי, אז פה אתה כן מדבר, אבל מבחינתך מהי הנקודה החדשה בספר מעבר לטיעונים שאנחנו מכירים בדרך כלל למי שקורא את הספרים האלה?
אוקיי, תודה על השאלה. כך, קודם כל, באמת המטרה הראשונית היא הנגשה של אותם רעיונות לכמה שיותר קהלים שלא בהכרח קראו את Basic Economics של תומס סואל, שזה ספר נהדר, ויש לי רשימת קריאה של המלצות בסוף לדברים האלה. ומעבר לזה, הייחוד של הספר הזה הוא הישראליזציה. זאת אומרת, לתת כמה שיותר את הדוגמאות, מעזוב אותנו, רעיונות באוויר וכל מיני דברים כאלה, או דוגמאות מאמריקה, כמו שאנחנו מכירים בדרך כלל מספרות רגילה. פה אנחנו ממש נכנסים לכל הסחי והמאוס של ישראל, כל קראתי לזה כן, כלכלה ופרטאצ'יה, שזה באמת, אנחנו חווים הרבה הרבה תודה לאפריים קישון הגאון, שעמד על כל הכשלים הישראלים. ואני מחבר את מה שאנחנו, מה שאפריים קישון מצביע עליו, את כל התקלות האלה והכשלים ההזיות של שידור ציבורי או של ועדי עובדים שהם, שהחזקים מרוויחים מיליונים, לתיאוריה הכללית, לרעיונות הכלליים. וזה אני חושב הנישה החדשה של הספר הזה. לכן אגב שאלו אותי אם הספר הזה, אני אתרגם את הספר הזה, אני לא יודע, הספר מאוד מאוד ישראלי בכוונה.
Okay, אז אני אגיד לך כזה דבר, אני נמצא היום בפוזיציה מאוד בעייתית בחיים שלי, כי הבן שלי כבר בגיל 14, והוא הולך לבתי כנסת וקורא את המסיתונים, ואני מדבר על עולם קטן, והוא, אתה יודע, בגיל 14 מפתח סופר אנטי-שמאלני וסופר דברים כאלה, הוא התפלץ שהבאתי את נועם חומסקי, ופתאום אני מוצא את עצמי, צריך להסביר לו שגם בצד השני יש אמת, כן? אתה יודע, ועכשיו, אני לא מאמין בצד השני, אבל פתאום אתה אומר, בסופו של דבר האמת נמצאת איפשהו באמצע, ואני אתן דוגמה אחת, אוקיי? שאני אשמח בגלל שאתה נותן אותה בצורה משמעותית בספר. הרעיון של החקלאות בתור ערך, כן? הדוגמה המרכזית אומרת כזה דבר, זאת אומרת, בסופו של דבר במדינת ישראל, אני אעשה את זה ממש בקצרה את הטיעון, במדינת ישראל בסופו של דבר אנחנו לא יכולים לסמוך על הגויים ואנחנו צריכים לכלכל את עצמנו. כנגד הטיעון הזה, אנשים אומרים, כן, אבל אתה לא יכול לכלכל את עצמך באמת, את הדלק אתה מביא ממקום אחר ואת החומרי חילוף ושל התרנגולות או כל מיני דברים אתה מביא ממקום אחר, אתה לא יכול לייצר משק חקלאי אוטרקי. אז אם יהיה חס וחלילה איזשהו אמברגו, איזשהו אף אחד, אין יוצא ואין בא, ישראל לא יכולה לעשות שום דבר, יכולה לגדל פלפלים אבל לחם לא יהיה לה. כנגד הסיפור הזה שאני מוכן לקבל אותו, יש לנו את גורדון שאומר, המקום שבו עובר את המחרשה הוא המקום שבו עובר הגבול. ונראה לי שבסופו של דבר הטענה הזאת היא טענה שהוכחה כנכונה, זאת אומרת אם אין אנשים זה לא עובר. אנחנו רואים בשומרון מי שמחזיק שטחים זה אותם חוואים שאם זה יותר כלכלי פחות כלכלי, אז אולי מה אני עושה עם חקלאות, אוקיי? אני את כל הטיעונים שלך לגבי חקלאות מסכים, מקבל, חותם, אבל אולי יש בחקלאות ערך שאני פשוט, אם אני לא אהיה שם, מישהו יבוא ויקח אותו ויהרוג אותי.
אוקיי, באמת, שוב, נקודה חשובה. חקלאות, אתה מדבר על חקלאות כתופסת שטח ממניעים מדיניים. אז בוא נאמר שמה שאנחנו עושים היום, בשביל לסוג של לסבסד את החקלאות, עושה את זה הכל בצורה הלא נכונה. גם אם אני אקבל את האמירה הזאת, אני לא בטוח שהיא נכונה. מכיוון שבעיניי במדינה ריבונית צבא שומר הרבה יותר טוב על שטחים מאשר המחרשה, זה דבר אחד. דבר שני, כל הסנטימנטים, אם אני עושה השוואה בינלאומית, כל הטיעונים של לסבסד חקלאים נמצאים גם באירופה, גם בארצות הברית, גם בכל מיני מדינות אחרות שבהם כל אלף דלת גורדון לא קיים. זאת אומרת, אני חושד שזה לא הנקודה, אבל אם באמת, ואני לא בטוח שזה נכון, אבל אם אנחנו, אתה משכנע אותי, שצריך להשתמש בחקלאות ככלי מדיני, וזו נקודה שאני עומד עליה, כי שלמדינה יש תפקיד משמעותי בתור ייצוב של השוק ושמירה על החיים שלנו, והיא לא עושה את זה כמו שצריך, אפילו את זה, אז אנחנו רוצים אחר כך להמשיך הלאה, שזה מפעל קצת אבסורדי. אז תעשה את זה באופן אחר לגמרי, לא הגיוני שאתה תסבסד חקלאים בשרון או באיזה, איפשהו באיזה כמה דונמים רבועים באמצע הנגב, או בלי שזה ייצור איזשהו תועלת. תסבסד, וזה אומר גם האיחוד האירופי, עדיף לסבסד באופן ישיר. אם יש מישהו שאתה רוצה שיתפוס שטח, תשלם לו על זה שהוא יתפוס את השטח, ולא אכפת לי איך בדיוק, מה הוא בדיוק יעשה עם זה. אבל הצורה שבה זה נעשה היום, זו צורה שהיא מזיקה, היא מעלה את המחירים, וזה קצת, זה מדהים, כי זה מעלה את המחיר, המכסים, ומה שנקרא סוג של הגנה על הצומח, מעלה את המחיר של הפירות והירקות, ומי שנפגע מזה זה בעיקר האנשים החלשים ביותר, זה לא כל כך הגיוני מבחינה חברתית לדעתי, דרך הרבה יותר הגיונית תהיה, אם אתה משוכנע שמקומות מסוימים, יהיה צריך, כן, להעביר שם את קו המחרשה, תשלם לאנשים שיעבירו שם את קו המחרשה ותעשה את זה. אגב, הרבה מאוד מהאנשים, הזכרת את יהודה ושומרון, אנשים עושים את זה גם באופן ממש חלוצי ומתוכם, וזה אני מאוד בעד. לא חושב שצריך לטרטר את כל המערכת ולייקר את המחיה שלנו, רק כי בעקיפין זה יעזור אולי לאיזה כמה אנשים שישמרו. זה מצד אחד. אגב, נושא אחר הוא שהרבה פעמים הסבסוד הזה מדינת ישראל לא כל כך יכולה חוקית להפלות בין יהודים ללא יהודים, והרבה מאוד מתפיסת השטחים החקלאיים זה בגליל ובנגב, אז יוצא שהרבה מאוד מהחקלאים שנהנים מאותם הטבות זה החקלאים לא יהודים, שבעצם הטיעון הציוני טוען שזה לא בסדר כי הם משתלטים על הקרקעות. אז אומרים שאפשר לעשות כל מיני דרכים עקיפות, אבל יש פה בעיה.
אתה אומר זה כמו עם הביטוח הלאומי, על איזה לאום הוא שומר. אוקיי, בסדר, בוא ננסה, אתה יודע מה בסדר, זה משכנע. בוא ננסה לתקוף מזווית אחרת, כן? לצורך העניין, ואני מצטט מהספר שלך, כן? שלא תגיד, הבאתי פה מספר אחר. הרעיון שבני האדם במציאות אינם תואמים את אלה שבאותן תיאוריות כלכליות, כן? בסופו של דבר, אחת מהתיאוריות הכלכליות המרכזיות זה שבן אדם יעשה כל מיני החלטות שהן החלטות שפועלות לטובתו, מקנמן וטברסקי ודריאלי וכל מי שאתה מראה אומר שהרבה פעמים הדברים האלה לא קורים ככה. בשונה מאסכולת שיקגו בכלכלה, שזה פרידמן וחבריו, המתייחסת לבני אדם כסוכנים רציונליים, הרי שבעיני כלכלים התנהגותיים לחופש יש מחיר, שאנתו משלמים אנשים הבוחרים בחירות גרועות, והחברה המרגישה מחויבות לסייע להם. אם לשאול את טיילר שכתב את, לא, זה לא את פריקונומיקס, כתב משהו אחר, שכחתי, יש לנקוט את גישת הפטרנליזם הליברטריאני. פטרנליזם משון כאילו פאטר, זאת אומרת כאילו אני כאילו, כאילו משהו, אני אומר לך מה אתה צריך לעשות כי אתה לא באמת יודע, שלפי המדינה צריכה לדחוף אנשים להחלטה הנכונה על ידי שינוי עדין של ברירות המחדל בהתאמה לחוכמתם של המומחים, ראינו את זה בתרומת דם, ראינו את זה בהרבה מאוד דברים, יש להגביר את הרגולציה בשווקים, להגן עלינו מעצמנו, להכריח אנשים לחסוך, בצורה פשוטה, כן, ניתן דוגמה, אתה יודע, עכשיו עלה את העניין הזה של חופשת לידה לגברים, אם יהיה חופשת לידה לגברים, שהגברים לא יוכלו להעביר אותה לנשים, בהנחה שאנחנו חושבים שהרעיון הזה הוא טוב, זה לא דווקא רעיון כלכלי, אבל אז היום גברים מעבירים את חופשת הלידה שלהם לנשים, וזה עולה, אבל אם אתה משנה את הכלים, אז יהיה אותו דבר לגבי ביטוח לאומי. היום ביטוח לאומי מחייב אותך לקחת את הכסף שהוא נותן לילדים שלך, ולחסוך אותו, והוא נותן לך גם את האפשרות לחסוך עוד. ואני משוכנע לגמרי שלולא הדבר הזה, המון 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 אנשים לא היו חוסכים ולא היו עושים את זה. אז קודם כל, האם אתה מקבל את ה... אתה יודע, אני אעשה את זה לאט, כזה בשלבי. האם אתה מקבל שלולי החוק של, ש, של חיסכון לכל ילד, המון אנשים לא היו עושים את זה?
לא, אני חושב שהחיסכון לכל ילד, לדוגמה, זה דוגמה של... בעצם איפה זה הגיע? זה הגיע מזה שהחברי הכנסת החרדים רצו להגדיל בחזרה את קצבאות הילדים. משם זה הגיע. אבל זה היה לא נעים פוליטית לעשות את זה, ולכן החליטו להכניס את זה בדרך אחרת של חיסכון לכל ילד. עכשיו, אני די משוכנע שאם תבדוק, תראה שאנשים שחסכו לילדים שלהם לפני החוק הזה, חסכו פחות באופן משמעותי, ואולי אפילו בצורה שהיא משלימה לחיסכון של חיסכון לכל ילד, מהכסף שלהם. כי כן, ההורים שלי, ההורים של הרבה אנשים אחרים, חוסכים לילדים שלהם בצורות שונות, לאו דווקא קופת גמל על חשבונם או בכל מיני דברים אחרים, אבל אם הם יודעים שהם מקבלים חיסכון לכל ילד, אז הם יגידו, אוקיי, אני לא צריך כל כך הרבה לחסוך לילד, אני יכול עכשיו יותר לצרוך בעצמי. הדברים האלה זה גם קשור, למשל, לפעמים זה ממש ממש ברור, למשל, חובת הפרשת פנסיה על ידי המעסיק, נכון? יש חצי, חצי מגיע מהמעסיק וחצי מגיע ממך.
נכון.
עכשיו, כל מי שקצת עיניו וראשו יבין שהכסף שהמעסיק מחויב להפריש עליך, הוא בעצם בא על חשבונך, הוא בא מהכסף שלך, זאת אומרת זה לא ש50% זה על חשבון המעסיק ו50% זה על חשבונך, זה הכל בעצם על חשבונך, וזה משהו שבמחקר שעשה בנק ישראל הוכח, דבר מאוד מעניין, כיוון שהנושא הזה של חיסכון חובה, על ידי המעסיק נעשה באופן הדרגתי, אז יכלו להשוות בין סקטורים מסוימים שבהם כבר זה חל, לסקטורים אחרים שזה לא חל, וראו שבאמת השכר ירד, השכר לעובד ירד באופן ממש מקביל לחיסכון הכפוי על ידי המעסיק. זאת אומרת, כשאתה חושב שהמעסיק מפריש עבורך פנסיה, הוא לא מעסיק, הוא לא, זה לא מהכסף שלו, זה מהכסף שלך.
נכון, אבל זה נשמע טוב יותר.
כן, אז זה נשמע טוב יותר, אז זו דרך לעטוף דברים. עכשיו, לגבי הטענה הבסיסית, חובת הפרשת פנסיה בכלל. חובת הפרשת פנסיה בכלל, זה אני דווקא מסכים שאלמלא חובת הפרשת פנסיה, אנשים היו מפרשים פחות לפנסיה שלהם, אבל יש לזה סיבה. אחת מהסיבות היא שהמדינה מבטיחה לך כסף, לפחות לאנשים בשכבות נמוכות מסוימות, מבטיחה לך קצבת זקנה והשלמת הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה, בכל מקרה, no matter what. זאת אומרת, אתה יודע שגם אם לא משנה מה יקרה, המדינה, זאת אומרת, אלא אם כן המדינה תפשוט את הרגל, שזה גם יכול להיות, המדינה תשלם לך את הכסף המסוים הזה, ולכן אתה עושה את השיקול הרציונלי, ואנשים, למרות האמירה שלי שבאמת הרבה אנשים לא רציונליים, בסופו של דבר אנשים עושים את השיקול הזה ואומרים, אוקיי, אז בסופו של דבר ייתנו לי איזשהו סכום מסוים, ואני עכשיו, בתור בן אדם, אני צריך את הכסף, אז אני אוציא אותו עכשיו. מה באה המדינה ואומרת? המדינה אומרת, רגע, 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 אני הולכת לשלם עליך המון כסף. אז עכשיו אני צריכה, אני לא רוצה שתבזבז לי את כל הכסף בקצבאות זקנה ובקצבאות אחרות, אז אני אכריח אותך לחסוך. זאת אומרת, כל ההכרחה הזאת היא לא לטובת הבן אדם, אלא היא לטובת המדינה, תקציב המדינה.
כן, לטובת המדינה, שהיא יודעת שגם ככה בן אדם לא חוסך.
היא אומרת, אתה עכשיו לא תחסוך כי אתה סומך על זה שאני אתן לך את הכסף, ולכן אני עכשיו אכריח אותך כן לחסוך.
אני עוד פעם רוצה לגעת בנקודה הזאת, כי אני חושב שהרבה פעמים בדיונים, ועוד פעם, זה הכל משכנע, אבל אני רוצה לגעת, ושוב, אני מגיע מתוך נקודה שאני מסכים איתך. יש את המחקר באמת קלאסי, האם דיפולט מציל חיים, כן? אתה בודק במקומות מסוימים שתורמים בהם איברים אחרי המוות, ויש מקומות שתורמים בהם הרבה, ויש מקומות שתורמים בהם קצת. אני לא יודע אם זה נכון, אבל האגדה מספרת שההבדל היה בטופס, כן?
אשמח להתייחס לזה, נגיד לך משהו.
במדינות שתרמו הרבה כתוב, אם אתה לא רוצה לתרום, תעשה X ותשלח, ובמדינות שלא תרמו, כתבו, אם אתה רוצה לתרום, תעשה X ותשלח. הרעיון הוא שבשני המקרים אף אחד לא עשה X ואף אחד לא שלח, אבל הדיפולט בעצם שונה. אם אני לא עושה X במקום אחד אני תורם, אם אני עושה X במקום אחר אני לא תורם. עכשיו, כן. נניח שהאגדה הזאת אמיתית, למרות שיש לך אולי משהו להגיד על זה, כן?
נכון.
אבל נניח שהאגדה הזאת אמיתית, בסופו של דבר, אם אני הייתי משלם לך עכשיו כדי כן לתת לי, אתה יודע מה, את הנקודה החזקה ביותר של הפטרנליזם הליברטריאני, אתה יודע, מה היא הייתה? או שאתה אומר, בסופו של דבר, כל נקודה שאני אסתכל, האלטרנטיבה תהיה טובה יותר.
אוקיי, אני אפרק את זה לכמה דברים. קודם כל, באופן מעניין, זה באמת האגדה הידועה, והרצאות TED מאוד פופולריות שקוראים לזה. בפועל, התברר ששינוי ברירות המחדל לא ממש שינה הרבה במדינות שונות. זאת אומרת, זה קצת התנגש לקרחון, האמירה הזאת. ברור שברירות מחדל שונות משנות דברים. למשל, עכשיו דנו בשאלה על ברירת המחדל של החיסכון לכל ילד, שדיברנו שיש אפשר לחסוך בסיכון גבוה, בסיכון נמוך, וטענו, הנה, בני אדם מצליחים יותר, אז הם, או משכילים יותר, אז הם עשו בסיכון גבוה, שזה בעצם ההגיוני יותר ולטווח ארוך, ובני אדם פחות משכילים עשו בסיכון נמוך, כי זה ברירת המחדל וגם כי זה נשמע יותר בטוח. כן? אז אומרים, אולי נשנה את ברירת המחדל. בסך הכל, כל מה שזה אומר, זה אומר, נניח לרגע שזה נכון, ואני בכלל לא בטוח שזה נכון, אבל נניח לרגע זה נכון, זה אומר, אוקיי, עשינו טעות. אנחנו כמדינאים, עשינו טעות, היינו צריכים לעשות איזה מין ברירת מחדל, וצריך לשנות את ברירת המחדל ככה שהיא תהיה פחות גרועה. אז זה לא כל כך קשור לפטרנליזם ליברטריאני בעניין הזה, זה פשוט אומר, יש לי פה צעד מדיניות, והייתה לו ברירת מחדל X, ויכול להיות שברירת המחדל צריכה להיות שונה. זה לא עניין של פטרנליזם, אלא פשוט עשיתי טעות. זה, אגב, מראה עד כמה אנחנו כבני אדם עושים, שוב, גם בני אדם, גם מומחים, עושים טעויות שוב ושוב, ולוקח הרבה יותר זמן לשנות. אז זה כאילו מה שאני נותן לך בהקשר של מה שמכונה, כאילו פטרנליזם ליברטריאני. יכול להיות שכשתוכניות ממשלתיות נותנות ברירת מחדל, הן עושות טעות וצריך לשנות את ברירת המחדל ולבדוק איזה ברירת מחדל יותר טובה. ברור שברירת המחדל האמיתית צריכה להיות לתת לבן אדם כמה שיותר ריבונות ואוטונומיה על עצמו ועל חייו. אז למשל, נושא של תרומות איברים, אני בכלל לא בטוח שלהגיד, אוקיי, אז בואו נעודד תרומת איברים, ולכן נעשה את הדרת מחדל שאני לוקח את האיבר לבן אדם לשאול, האם זה באמת מוסרי? אולי מוסרי הוא דווקא לא לעודד במובן הזה, ולתת בן אדם את האוטונומיה, אף על פי שבאמת פחות אנשים יתרמו, ובהקשר של תרומות, אז אני אומר שבאמת יכול להיות שיש דרך אחרת לעשות את זה, שזה בעזרת תשלום. אתה מושתק, דוקטור יוזביץ'.
תקשיב, אני מנסה, כן. אני עכשיו, הנה, עכשיו זה בסדר. אני פשוט כן. מנסה שאני לא אדבר, שאני לא אפריע לאנשים. תקשיב, זה באמת, אתה יודע, בסופו של דבר, אם אני חושב על זה, אחד הדברים שראיתי בספר שלך ולא ראיתי אותו, אני גם לא ראיתי, גם בקפיטליזם וחירות, אני לא זוכר שראיתי, זאת אומרת, הגעתי לשם שלא צריך רישיון כדי להיות רופא, כן? אבל תרומות איברים לא ראיתי, ואתה אומר, עזוב, למה שיהיה תרומות איברים? בוא נקנה, בוא נמכור איברים, כן? יש לך שתי כליות בריאות, יש לך שתי כליות בריאות, אתה צריך כסף, כן? אתה צריך כסף, בוא תמכור אותם. ויותר מזה, ואתה כמו תמיד, כדרכך בקודש, נותן רפרנסים מפה להודעה חדשה, יש לי אפילו, אני גם זכרתי, $4,600, הנה בבקשה, תראו, שלא זה. הנה, לשם המחשה, עלות כליה באיראן, שבה הסך החוקי $4,600, אני לא יודע אם זה כולל מע"מ או לא, ובשוק השחור מן הצד השני, המחיר יכול להגיע ל-$160,000, כמו די דמי שוחד ועלויות אחרות, הנובעות מכך שמדובר בפעולה לא חוקית. עכשיו, אם בן אדם, ותסלח לי שאני מביא את זה למקום הזה, כי באמת הטיעון משכנע, באמת הטיעון משכנע, אבל כאילו, יש איזו תחושה, ואתה עכשיו מדבר נגד התחושות האלה, כן? אתה אומר, אנשים אומרים, התחושה היא שאם אני עושה את זה, יש הוזלת החיים. אבל עם תחושות לא הולכים למקולת. אבל יש איזושהי תחושה אינטואיטיבית, שאם בן אדם רוצה לנסוע לבורגוס, או רוצה לנסוע לווגאס, וכדי לממן את הטיסה לווגאס, הוא מוכר כליה, משהו פה יתפספס. אז השאלה היא, האם זה סתם בגלל שאני בן אדם חלש ולא מבין ברציונליות, או שהתחושת חוסר נעימות הזאת גם קיימת אצלך, ואני כבר, בגלל שאני בחור נחמד, אני גם אגיד לך, שאם תגיד לי כן, אז אגיד לך, רגע, אבל אתה פטרנליסטי, מה נכון? אז בסדר, יאללה, קח את זה מפה.
אוקיי, אז קודם כל, זה אגב דבר מאוד מעניין, אמרת שלא מצאת את זה בספרים הקלאסיים של כלכלה פופולרית, באמת מעניין שזה לא כל כך נאמר שם, ראיתי פעם איזשהו מרצה לכלכלה שאמר שזה אחד מהנושאים שכל הכלכלנים, גם המרקסיסטים, מדובר היה, אני חושב, בכלכלן נוטה למרקסיזם, יסכימו שבעניין הזה צריך לתת לשוק החופשי את הקרדיט שלו.
אבל הפעם אתה לא כותב בטוויטר, אתה לא רק בשביל להצבן, אשכרה הבאת פה פרק שלם, אז אני אומר, אם זה היה בטוויטר, הייתי אומר, הוא עושה את זה לשם שמיים על מנת לעצבן. נו, שוין. אבל בפרק שלם, נו.
לא, זה בעיניי דבר ממש סופר חשוב. זה בעיניי דבר של הצלת חיים, וזה מקומם אותי מאוד, המצב היום. והמצב, אגב, היום הוא קצת יותר טוב, כי אנחנו כן מאפשרים תמורות מסוימות לכליה, על תרומת כליה, פשוט, אבל עם הגבלה מסוימת, אבל זה קיים.
תרום לי ותרום לך.
החוק תוקן, ככה שבשביל לעודד תרומות ואיברים, ככה שאפשר יהיה גם תרום לי ותרום לך, שזה גם זה ברטר, זה הרי סחר. תרום לי ותרום, אני אתרום לקרוב שלך ואתה אתרום לקרוב שלי. או אני אתרום למישהו אחד, הוא אתרום למישהו אחר, הוא אתרום למישהו אחר, ברטר כזה של מאוד, וכל כלכלן שמסתכל על זה אומר, אוקיי, נו, מה אתם עדיין בשלב הפרימיטיבי של ברטר? לא שמעתם על דבר שנקרא
שלמונים.
מה?
שלמונים.
כן, עכשיו, אתה שאלת, מישהו רוצה את הכסף בשביל לנסוע לווגאס, או מישהי רוצה את זה בשביל ניתוח פלסטי. ובשביל הדבר הזה היא מוכנה להציל חיים של בן אדם. זה, לא הייתי קורא לזה מזעזע. היא מצילה את החיים של בן אדם. ולא אכפת לי מאיזו סיבה היא עושה את זה. אם היא אומרת, אם היא הייתה עושה את זה, מטעמים אלטרואיסטים לגמרי. היא פשוט רואה את הבן אדם במצוקה ואומרת,
ראתה פרסומת ביוטיוב, אמרה יאללה,
נתורם. קח את הכליה שלי, היא מרגישה איזה. עכשיו אגב, גם כאן היא יכולה להיות מנוצלת. היא יכולה להיות לא רצינלית. כל הטיעונים שאומרים למה לשלם על זה כסף, כן, אולי עניים יהיו בלי זה, אולי אנשים זה, גם פה, יכול להיות לא רצינלי. אגב, תרומות בתוך משפחה, שם הלחץ הכי גבוה. דיברתי עם כמה אנשים שזה, אתה כאילו מה, אתה לא תתרום לדודה שלך כליה? אתה מרגיש את הלחץ בצורה הרבה יותר קשה, וההחלטה היא הרבה פחות רציונלית אולי. גם פה אולי נאסור תרומות במשפחה. אם אנחנו, עכשיו, בסופו של דבר, מה יש לנו מצד אחד? יש לנו מצד אחד בן אדם שרוצה שחייו ינצלו. מנצד השני, יש בן אדם שרוצה להציל את הבן אדם הזה, תמורת פגיעה מסוימת בגוף שלו. אם אתה רוצה לאסור על בן אדם לפגוע בגוף שלו, יש נגיד דעות מוסריות כאלה, שדעות הלכתיות כאלה. הרב דוב ליאור לדוגמה, אוסר תרומת איברים מן החי. הוא אומר, אסור לתרום כליה, כי זה מציל עצמו על ידי פגיעה בעצמו, זה אסור. את הטיעון הזה אני יכול להבין. יש פה אמירה, זה אסור לך לפגוע בעצמך אפילו קצת, בשביל להציל חיים של מישהו אחר.
כן, אבל אתה מבין את זה בצד הדתי, אתה אומר ככה אלוהים אמר, זה כמו להגיד...
לאו דווקא דתי, אפילו מוסרי טיעון כזה, אבל אנחנו, רוב האנשים לא הולכים בגישה של רב דוב ליאור, החוק לא הולך בגישה של רב דוב ליאור, להפך, הוא אפילו מנסה לעודד את התרומות הוולונטריות בלי כסף, או עם חצי כסף, כן? כי כן נותנים לך. אז בהקשר הזה אין שום סיבה להגיד, אוקיי, בוא סטופ כדור הארץ, נעצור כאן ולא ניתן יותר. כל, ואני לוקח את כל אחד מהטיעונים, אני פשוט ישבתי וניסיתי להבין מה הטיעונים שאומרים שזה לא בסדר להכניס כסף לעניין. אולי זה יתרום לניצול, אבל שוב, ניצול יכול להיות גם לא כספי, ואם אנחנו מעבירים את הכל לשוק שחור, אז שם הדבר עוד יותר גרוע. ומה זה ניצול? זה הרי כל אחד עוזר לשני. אולי זה מדברים על, כן, שוק שחור. שוק שחור להפך, אם אתה אוסר משהו, אז נוצר שוק שחור. אגב,
רגע, שנייה, אבל גם לך ברור שאני חושב, כן, שאם עיריית תל אביב, יש לך חוב ארנון על עיריית תל אביב, כן, אסור לה לקחת לך את הכליה כדי לסגור לך את הארנונה, מה שהיום כן, אתה יודע, היום הביטוח הלאומי התקשר אליי, אתמול, אמר לי, תקשיב, יש לך חוב של 30,000 שקל, רק תדע שהורדנו לך מהחשבון. אז כאילו, היינו שמחים שהיד הארוכה מדי של מוסדות המדינה, תעצור בחשבון הבנק ולא תגיע לכליה. ויש פה איזשהו סליפרי סלופ, נכון? זאת אומרת, כאילו,
הרי... אם אתה חושב שלא מספיק פשוט... לאסור על כל גבייה שהיא מגוף האדם, על ידי גביית חוב על ידי מגוף האדם, זה מספיק, לא צריך פה סליפרי סלופ.
לא, לא, אני כן, לא, מה שאני אומר זה מעבר לזה, לא, אני מנסה להגיע...
עכשיו יותר מזה, בוא, שנייה. הרי אנחנו מסכנים את חיינו, משאבדים אותם בהרבה מאוד דרכים, כן? אנחנו עכשיו, הרבה אנשים הולכים לעבודות מסכנות חיים, דייג, חטיבת עצים, כל מיני דברים כאלה, בני אדם בעבר הלכו להיות סוחרים מעבר לים, שזה היה מקצוע מאוד מאוד מסוכן, בשביל להרוויח כסף, בשביל לסגור חובות וכן הלאה. אנשים עושים את זה כל הזמן, אנשים מסכנים את חייהם כל הזמן, בשביל רווחתם האישית. אז עכשיו תגיד, רגע, שנייה, אבל אני לא רוצה שעיריית תל אביב תשעבד אותי, להיות עבד רק כי אני חייב לחוב, או תכריח אותי לעבוד בעבודות מסוכנות רק כי היה לחוב. זה לא קשור. יש פה מה, באמת זה לא, אני לא מאפשר לעיריית תל אביב לשעבד אותי, כן? אבל זה לא קשור לזה שאם אני רוצה מרצוני להרוויח כסף או לסגור חוב, על ידי הצלת בן אדם אחר, ויש פה חיים שמוטלים על הכף. בעיניי, שוב, זה פשוט מזעזע אותי. אלפי אנשים מתים כל שנה בגלל השטות הזאת. זה מטריף אותי. ולמה? בגלל הסלידה של אנשים אולי לא רציונלית, מזה שיש משהו עם כסף. שאני יכול להבין את זה, כי זה מגיע מזה שאנחנו בתוך משפחה, אנחנו לא משתמשים בכסף, אנחנו, זה דברים אחרים, זה משהו שמדבר עליו פרידריך הייק, בספר שלו יומרה קטלנית. אנחנו מרגילים שבתוך השבט, בתוך המשפחה, יש יותר עניין של פקודות ויש, והוראות, יש פחות עניין של יחסים כלכליים, אבל בעולם לא אישי זה לא עובד ככה. אתה לא יכול לעשות קופי פייסט מעולם המשפחה לעולם החברה הגדולה.
מה קורה בארצות הברית? למה
בארצות הברית יש, גם כן זה אסור, ויש שם ביקורת מאוד קשה מקרב אנשים מסוימים, שאני מהווה להם גם לפפו, שבדיוק טוענים את הדבר הזה. הבאתי את הדוגמה, דוקטור סלי סייטל, אני מביא אותה בספר, שהיא הייתה צריכה תרומת כליה בעצמה, והיא הראתה את מסע האיסורים שעברה בשביל, אתה יודע, עכשיו פתאום, כל החברים שלה נעלמים כי היא צריכה תרומת כליה, והיא לא יכולה לשלם על זה. וזה באמת אבסורד, במקומות רבים בעולם זה נאסר, ומה שזה יצר, זה יצר שוק שחור. זה יצר זה שהרבה מאוד אנשים הם חיים על דיאליזה, המצב שלהם גרוע. אגב, בשביל להיכנס לרשימת המתנה לכליה, אתה צריך לעשות דיאליזה. ושזה דבר שהוא מקצר את החיים שלך כבר שם, וזה נורא והיום, וזה תרומת איברים מן החי יכולה להיות גם בלי דיאליזה מההתחלה, אם מישהו תורם לך קטן, לא יודע, אתה משלם לו או משהו כזה. זה גם יאפשר תרומה, עכשיו תגיד, אולי מה עם אנשים שאין להם כסף והם צריכים תרומת כליה?
אבל בסדר, אז אתה גם יכול לבוא ולהגיד את זה על רפואה פרטית. אנשים שיש להם רפואה פרטית, ואתה שומע מה קורה למי שיש רפואה פרטית בישראל, הוא חווה דברים אחרת לגמרי ממי שאין לו. בסדר, את זה אני מוכן לקבל. זאת אומרת, אני לא... זה סבבה לגמרי. מה שכן אני אולי רוצה לגעת בתוך הנקודה הזאת, הרי בסופו של דבר, כדי ששוק חופשי יפעל, מה שאמרו חז"ל, זה צריך שהממשלה תדאג לתנאים של שוק חופשי. לצורך העניין, תדאג שלא יהיו מונופולים, כן? זאת אומרת, אלה כל הדברים. זאת אומרת, זה שוק חופשי, זה לא אומר שהממשלה לא עושה שום דבר, אלא זה אומר שהממשלה עושה את התפקיד שלה, והוא תפקיד חשוב מאוד, שהוא דואג לזה שהשוק החופשי יעבוד. יש כאלה שיקראו לזה רגולציה, יש כאלה שיקראו לזה משהו, אבל יש תפקיד אדיר מאוד לממשלה בשוק חופשי. זה ברור, אני מניח. השאלה היא...
כן, הטענה שלי בספר היא שהממשלה צריכה לספק את המסגרת שבתוכה, מסגרת שתהיה יציבה וברורה, שבתוכה השוק החופשי יוכל לעבוד.
ובין היתר גם... לפעול נגד אנשים שמחבלים בשוק החופשי, כמו מונופול.
על מונופולים יש לי פרק שלם.
כמו התאגדות של שטראוס, כי אתה יודע, לא...
אז לא, אז הטענה...
כמו קרטל.
הטענה שלי הוא שבדרך כלל פעולות נגד מונופולים, שכרן יצא בהפסדן, והן כשלעצמן דווקא מגבירות מונופוליזציה. זה קשור קצת כאילו, לחוק התוצאות הלא מכוונות. וכשאתה מנסה לפעול נגד, באופן כללי, קרטל, זאת אומרת, התאגדות של הרבה מאוד אנשים, היא לא יכולה לשרוד כל כך הרבה זמן. ואני יכול להביא לך ראיה לזה. התאגדות של עובדים היא גם קרטל, נכון? איגוד עובדים. הרבה מאוד אנשים שפועלים יחד בשביל להעלות את השכר שלהם באופן מלאכותי. אבל החוק חייב היה להוסיף להם את חוק השליש, מה שנקרא, שמכריח כל פעם שיש שליש מהעובדים, חותמים על ארגון יציג, אז הם מחייבים את כולם. החוק היה חייב בעצם לתת להם כוח של כפייה, למה? כי אחרת יש מה שנקרא שוברי שביטה, כן? דבר הנורא והיום שאיגודי עובדים לא אוהבים. וזה כי כל אחד עובד דואג לעצמו. גם קרטלים של חברות ושל זה, קיימים לפעמים בשוק החופשי, הם נוצרים, אנשים מטעמים אחרים, אבל בשוק שהוא עם פחות מעורבות, זה נוטה להתפרק. תומס סול כותב על זה בספר שלו ואחרים, זה נוטה להתפרק מעצמו. למה? כי כל אחד מהאנשים שם יש לו אינטרס לשבור את האיגוד הזה כאילו ולהרוויח, אבל קצת להוריד.
זה קורח ועדתו, מה שנקרא. הם בינם לבין עצמם מפולגים.
נכון, זה נתתי, זו דוגמה מאוד מעניינת. יש ספר של הפילוסופים הארציים, שהוא שם איזה מין, הוא כותב איזה מין נקודת מבט קצת מאוזנת, הוא אומר, לא, כאילו לא סוציאליסט מדי ולא קפיטליסט מדי, והוא מדבר על הברונים השודדים, אימת, כן, היזמים של המאה ה-19, שאגב, שחלק מהם באמת עבדו במה שנקרא קרוני קפיטליסט, זאת אומרת, הם עבדו בעזרת הממשלים השונים שיעזרו לעסקים שלהם, וזה דבר פסול, אבל חלק מהם פשוט, התחרו בשוק החופשי, והוזילו מחירים, אז הם גם עשו, הם גם לפעמים עשו קרטליזציה, או ניסו לעשות תיאום מחירים, אבל הוא מתאר עד כמה הם היו נוראים ואיומים. איך הם היו נוראים ואיומים? שאפילו כשהיה ישיבה של כל ראשי חברות הרכבת ביחד, בשביל לקבוע מחירים שהם לא יאכלו אחד את השני, שלא יורידו את המחירים ובעצם יגרמו לקניבליזציה, אז תוך כדי ישיבה, אחד מהנוכחים היה יוצא החוצה ומתלגרף את הסכום שהוסכם לאנשים שלו בשביל שיוכלו לחתוך מתחת לסכום הזה. אז הוא נותן את זה בתור דוגמה לעד כמה הם היו נוראים ואיומים ברנים השודדים. אבל תשמע על האוזניך מה שפיך מדבר, על זה בדיוק אני מדבר. קרטל לא יכול כל כך לסגשג בשוק החופשי, אלא אם כן הממשלה עוזרת לו. ולמשל, בשוק הבנקאות, הממשלה עוזרת לקרטלים. זה לא שהבנקים מתאמים אחד עם שני, ראשי הבנקים לא צריכים לשבת אחד עם השני, בסך הכל 5 בנקים, כן? לא נכנס בנק חדש לארץ כבר 40 שנה, עכשיו מדברים על בנק חדש. זה משהו, למה? בגלל שיש רגולציה מאוד 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 כבדה על הכניסה.
אגב, בהקדמה של קפיטליזם וחירות, מילטון פרידמן בדיוק נותן את הדוגמה הזאת, זה פשוט מדהים, הוא אומר שלפני כמה שנים, כן, הזמינו אותי לאיזה בנק, כן, לפני כמה שנים הזמינו אותי לתת הרצאה באיזה כנס שהיו בו שני נציגים מכל הבנקים הגדולים בעולם, והוא אומר, ומתוך כל הבנקים כמעט ולא היו יהודי, אבל כל המומחים כן היו יהודים, מכיוון שבנקאות זה דבר שדורש רגולציה והתערבות ממשלתית, והעיסוק האינטלקטואלי הוא עיסוק חופשי טהור, כן? אז זה בדיוק פה. עכשיו, בוא ניקח עכשיו את השיחה הזאת למקום קצת יותר פילוסופי. מכיוון שאתה כבר מדבר באקסטרים, אז לא ניתן להגיד שהספר שלך יושב בימין כלכלי מיינסטרים. זה הגות, זה יותר מזוהה עם הגות ליברטריאנית. היית מוכן לקבל את זה, או שאתה נעלב מהביטוי?
אני לא עוסק, בוא נאמר ככה. אני מתרחק מהנושא הפילוסופי הליברטריאני. כאילו, התפיסה המאוד מאוד צרה של הדבר היחיד שמותר לך לעשות הכל חוץ מלפגוע באחרים וכן הלאה, אני חושב שליברטריאניזם כפילוסופיה היא פילוסופיה קצת ענייה בעיניי. כמובן אפשר לומר שהדברים נוגעים ליחסים שבין מדינה לפרט, אז זה כל הפילוסופיה, זה לא אומר שום דבר אחר. יש פתיחה שחבר שלי ותיק בשם דוד פילאבין היה אומר, ששואלים ליברטריאן מה דעתך על הסימפוניה החמישית של בטהובן, אז הוא אומר צריך לאפשר לנגן את זה, אלא אם כן זה פוגע באחרים.
אבל אולי
אני לא עוסק בפילוסופיה, אלא בפרקטיקה.
בפרקטיקה הכלכלית. אז אני רוצה לקחת אותך לפרקטיקה ולשאול שאלה קשה, כן? אומנם אני אגיד את המילים ליברטריאנים, אבל אני, בסופו של דבר, זה הגות כלכלית חופשית אקסטרימיסטים עד הסוף. אז יש כאלה, וזה רעיון של העורך שלי, של שיה, שאם רוצים ללכת עם הליברטריאניזם עד הסוף, בסופו של דבר אתה מגיע לעבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות, שזה זנות, נשק וסמים, כן? שבסופו של דבר יש דרך, זנות בוודאי, אתה יודע, האיסור על הזנות הוא פטרנליסטי לחלוטין, ויש לא מעט תביעות בבתי הדין בישראל של זונות מאוגדות שאומרות, איפה חופש העיסוק פה, כן? שזה טירוף מוחלט, ואני חושב אולי זה. אותו דבר לגבי סמים, אתה יודע, מי אמר שגרס יותר מזיק בצורה משמעותית מסיגריות ומאלכוהול, וגם נשק, עזוב את הערבים בצד, אבל עושה רושם שלמרות שהיית יכול לכתוב בפרק שלך טיעונים מעולים גם על זנות וגם על סמים, הקטע הדתי מתנגד למקומות האלה. הסיבה שאין היום, הסיבה שחוק הקנאביס לא עובר היום, זה בגלל סמוטריץ' ורם, ששני מתנגדים מטעמים דתיים. זנות, לצורך העניין, 99% נניח מהציבור הדתי מתנגד. נשק, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה, אבל עושה רושם שכאילו, איפה זה מתנגש עם הדת? בסדר, אני דוס, כן? נניח, אני מכיר. למה אנחנו עוצרים בזנות וסמים? הרי אתה הלכת אפילו צד אחד יותר מכולם, אתה הלכת גם למכור את הכליה, כן?
כן, אני, תודה, הנקודה הזאת. קודם כל, אני מוכרח לומר לך שבעצת העורכת הראשית, אני השמטתי אמירה רמוזה כלשהי בנושא הזה של זנות וסמים. אגב, דווקא אני חושב בהקשר של מכירת כליה. זה פשוט, זה לא קשור לקטע הדתי, זה קשור ל... תשמע, היו כמה פרקים שלא כללתי, אתה חושב שמכירת כליה זה אקסטרים, לא כללתי דברים שבעיניי היו יותר אקסטרים, ולא רציתי סתם להרגיז אנשים, כי שזה עניין רגשי, והתועלת יכולה להיות פחותה מהנזק.
אז בוא לא נדבר על הספר שלך, בוא נדבר על הגות ליברטריאנית בהקשרים האלה.
אז זהו, אז מכירת כליה לצורך העניין היא בעיניי מאוד מאוד חשובה, כאילו פשוט לעניין הצלת חיים, ולכן כללתי אותה, זה לא זנות. כי זנות, כאילו, באופן עקרוני, מה יקרה? עכשיו, אני חייב להפריד פה בין הפן של מדיניות כלכלית לבין הפן המוסרי. יכול להיות שתהיה מדינה שגם תחליט גם לקחת על המוסר, כן, חמאס נגיד, לא יודע מה, ולהגיד אוקיי, אני מוכן לקבל את כל התופעות הלוואי של הורדת הזנות למחשקים, של לא יודע מה, סמים, שוק שחור ענף בסמים,
טלגרס מה שנקרא,
ושל חיזוק הארגוני הפשע וכן הלאה, כי אני רוצה לומר, אני דתי, ואני אומר אמירה דתית, כן, מחלק המוסר, שזה אסור, ולא אכפת לי כל כך התוצאות. אבל צריך לדעת מה התוצאות. אז הטענה שלי היא כזאת. גם לגבי הימורים וזנות וסמים. זה, זנות היא דבר פסול. בלי קשר לחוק. אתה שואל אותי, האם
הייתי... גם קמח לבן זה דבר פסול.
לא, שנייה. אתה שואל אותי, האם הייתי מחוקק חוק שאוסר זנות, אז במדינה דתית יכול להיות, סביר נניח, אבל זנות כאילו לגמרי, כן? ולמרות שהייתי מוכן לקבל את כל התופעות הלוואי, מודע לזה שתהיה זנות מתחת לזה, נגיד, חוק שעוזר משקל זכור, גם כן, ברור שזה יהיה מתחת לפני השטח, ויהיו לזה נזקים, אבל לאמירה דתית כללית יש לה חשיבות עקרונית.
אבל אנחנו לא במדינה דתית, אם אני זוכר נכון.
אבל זהו, בגלל שאנחנו לא במדינה דתית...
אז אתה אמרת שהספר שלך זה ספר ישראליזציה, אז בואו נדבר על ישראל.
אז באמת, אם אתה שואל אותי על חוקים שנועדו להקשות את, כן, על הזנות או על סמים, בעיניי מזיקים. הם לא עוזרים, הם לא עוזרים לזונות עצמן, הם לא מסייעים להן, הם פוגעים בהן. מבחינה, כתבתי על זה אגב שוטור, על הנושא של החוק לאיסור, כאילו של הפללת הלקוח, אמרתי מבחינה, זה חוק דתי נהדר, חוק ליברלי ממש גרוע. אז אם אתה הולך, ופה אני נותן לך פיצול, אם אתה הולך על מדינה שכן מכניסה שיקולים מוסריים דתיים, תפדל, תבין שיש לזה את הנזקים שלו, ואם אתה מוכן לקבל את הנזקים, ואתה לא תעצום עיניים, אלא תגיד, אוקיי, נכון, תהיה זנות מתחת לפני השטח, העוסקות בזנות יסבלו, התוצאה מבחינת פרקטיקה אולי תהיה יותר גרועה, אבל אני לא מוכן בשום פנים באופן שיהיה אפשרות של זנות במדינה שלי, כאילו באופן נגלה, שעשו את זה במחשקים. אז אני מוכן לקבל את הזה, ויכול להיות שהייתי הולך לכיוון הזה במדינת עתיד. במדינה שהיא ניטרלית או שהיא ליברלית
כמו ישראל,
הייתי אומר לא, הייתי אומר זה עניין דתי, אנחנו עוד לא הגענו למדינת המשיח, זה עניין מוסרי, זנות זה דבר פסול, אבל זה לא צריך, בדיוק כמו שאיסור אכילת חזיר לא צריך להיכנס לספר החוקים של ישראל, גם איסור זנות, ובעיניי אגב אין הבדל גדול בין גבר ואישה שזונים תמורת כסף או לא תמורת כסף.
Yeah, גם לא ניוף, לא. אתה אומר, גם ניוף.
כן, כן, אין באמת הבדל מבחינה מוסרית דתית, אני לא רואה הבדל גדול. כן, כמו שאומר הרמב״ם, קודם מתן תורה היה, אדם פוגש אישה, כן. משלם לה כסף והכל בסדר, האם שואל הרמב״ם, האם זה משהו שהוא פסול מוסרית? הרמב״ם לא רואה משהו פסול מוסרית כשלעצמו. אולי יש אצל, כן, מעשה יהודה ותמר, תיקח לה פן, תהיה לה בוז, יש פה משהו שהוא לא טוב, כאילו, שאנשים מזלזלים בו, אתה כאילו, אתה נכנע ליצרים שלך, וזה לא בסדר, אבל אם עכשיו תאסור על זה בחוק, אם אתה הולך איתי לכיוון איסור ניוף, ולא יודע מה, דברים כאלה, מדינת הלכה, אני מבין אותך.
לא, אני הולך, תקשיב, אנחנו מדברים עכשיו על מרגרט תאצ'ר, על כסף של אחרים, על זה אני מדבר. אני מדבר על הגישה שהספר שלך מציג לאקסטרים, הגישה הזאת היא אומרת, תקשיב טוב, הנזק עולה על התועלת, כמו שראינו, אם במחירת כליה, ובפנסיה, ובכל הדברים האלה, הנזק עולה על התועלת, גם באיסור זנות, וגם באיסור, אגב, נשק פה זה ממש טירוף מוחלט, כאילו ברור לגמרי שאם יהיה פה יותר נשק זה יהיה יותר טוב.
ואיסור סמים, אגב, שבעיניי הוא הדבר הכי מטורף, בעיניי. לא מצליח להבין, גם מדינת הלכה.
את סמוטריץ' אתה לא מבין?
לא, אני לא מצליח להבין בכלל את האיסור על... אתה יודע מה, אני יכול אולי להבין, אבל בגדול אני חושב ש... המלחמה בסמים לא מגרה את נגע הסמים, להפך, יש היום סמים מכל מי שרוצה וכל זה לא בעיה להשיג, אלא מה, היא העבירה את זה מתחת לפני השטח וגרמה לנזקים חברתיים מאוד מאוד גדולים, כמו חוק היובש בארצות הברית, לנושא של האלכוהול, ההבדל בין אלכוהול לגרס הוא בעיניי, אני לא מצליח להבין אותו, בין אלכוהול לגרס, לא רואה את ההבדל, ולכן אם תשאל אותי, אז לא. עכשיו, אני שוב עושה את, את, את הנקודה פה, הספר שלי הוא לא עוסק בבחינה פילוסופית,
אלא בבחינה דתית.
ולא מבחינה דתית.
אגב, שתדע לך, מהזווית של המצלמה, גם לא רואים שיש לך כיפה, אתה מבין?
הבנתי.
אז יכול להיות, אולי עכשיו מהזווית הזאת, תתחיל לדבר שוני, אני לא יודע, אבל מקודם דיברת, ירחם השם.
לא, אנחנו צריכים להכיר בתוצאות הפרקטיות. עכשיו, אם אתה אומר, תקשיב, אני, יש לי ערכים נוספים, ואני מקבל את כל הפרקט, אני מקבל שזאת תהיה התוצאה. ואף על פי כן, אני אומר, האמירה שלי העקרונית בחוק היא חשובה יותר, ואני מוכן לעשות מדינת הלכה, כי עקרונית אני בעד מדינת הלכה, אז כן, אין בעיה, אתה מוכן לקבל את ה... אבל הנקודה של הספר היא שתבין לפחות שיש פה מחיר שאתה משלם.
אז רק שנייה, אז יש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה שאני רוצה להתחיל איתה, הרי כשמדברים על סמים, כולם מדברים על סמים קלים, אני לא יודע כמה אנשים מדברים על פטריות, אבל כולם מדברים על סמים קלים, לא ראיתי אף אחד שמדבר על... שבחוק הסמים מוכן להכניס הרואין וקרק וקוקאין.
אתה לא קראת אותי ואת דן ארץ ואחרים.
לא, יפה. אז לכן אני שואל אותך, האם יש איזשהו הסבר שמגיע מתוך העולם בהינתן שאין לי מילה אחרת ליברטריאני, שיכול לייצר את הקו בין גרס מצד אחד ובין הירואין מצד השני?
אני לא חושב שנכון לעשות קו כזה. אגב, במדינות אחרות בעולם, פורטוגל ואחרים, גם אין הפללה של שימוש בגרס, סליחה, בסמים קשים. ואני גם חושב עקרונית, זה נכון ככה, בני אדם, תראה, הטיעון נגד סמים הוא יהיה טיעון שסמים שוללים לך את הבחירה החופשית. זאת אומרת,
כן,
מישהו
כבר
בא, דילר בא.
אל תביאנו לא לידי ניסיון. זאת אומרת, הרעיון הזה שמישהו שלקח אירואין, עכשיו הכוחות הנפש שהוא צריך כדי לא לקחת את זה בפעם השנייה, הם מחוץ להישג של הרוב המוחלט של בני האדם.
זה ברור, אבל זה ברור. אגב, תראה, כן, בגמרא, אני חושב שרב אמר לבנים שלו, נראה לי זה רב, אל תיקח סמים. ובצורה, במילים האלה, ורשי מסביר, שאם אתה תיקח, אז אתה תמצא, אתה כאילו תתמכר לזה, ואתה תצטרך למצוא כסף בשביל זה, ואתה תצטרך לגנוב לזה. זאת אומרת, זה עניין של הדרכה אישית. לא שהיה לך זה על איזה מין יכולת לאכוף את הדבר הזה. אבל יש פה שאלה של פרקטיקה. האם הפרקטיקה יצרנו מצב שבו יש פחות הירואין, פחות מגפת אופיואידים? אני לא חושב. אני לא חושב שהפרקטיקה זה עזר. אני חושב שיש פה אמירה מוסרית שצריך לומר אותה. יש פה בעיה. הרבה אנשים שבעד הלגליזציה של סמים הופכים את זה לדבר נהדר. אני לא, אני אומר, תקשיב. אני יכול לומר שגרס זה בעיניי אישית דבר לא טוב לקחת. בכלל, זאת דעתי. להפוך אותו לאיזה מין פנקיה כזאת שמרפאת את כל המחלות, זה לא נכון. להגיד אין לו נזקים, זה לא נכון. עד כאן. מצד אחר, זה שמשהו מזיק, זה שכל המזיק, זה שלא משנה מה, אפילו דברים מאוד באיזה, זה לא נותן, זה לא, יש פה כאילו גם עניין המוסרי, כן, יש פה שאלה, האם הפטרנליזם של מדינה, יש לה זכות בכלל להתערב בחיים שלו, יש פה, ואז אם אתה בא מהצד הדתי, אתה יכול להבין, אבל מצד ליברלי לא. ויש פה שאלה של, בפועל, בתכלס, האם זה יגרום לזה שיהיו פחות אנשים מכורים לסמים? אני לא חושב, כי הרצון של שני הצדדים, גם של המכורים, וגם של האנשים שמוכרים להם, הוא מאוד מאוד גדול. אז זה יורד מתחת לשולחן וזה מתחזק ארגוני פשע. והמלחמה של רייגן, המלחמה הגדולה שרייגן פתח בה בסמים, האם היא הסתיימה באיזשהו ניצחון? לא, אני חושב שהיא הסתיימה בכישלון. אגב, יש הרצאה טד מאוד מעניינת על זה, שמישהו שעוסק בדיוק בזה ואומר, אתה צריך את הלגליזציה של סמים, אתה לא צריך בגלל שסמים הם דבר נהדר. לא, זה בעיני דבר זה פסול מאוד לעשות, זה דבר שהרבה מאוד מהתומכי הלגליזציה טועים בו.
זה כאילו, אגב, לפי דעתי הייתה נקודת המשבר או נקודת חוסר הנוחות בין גדי וילצ'רסקי לבין פייגלין, כן? זאת אומרת, יש שם אחד אומר, אני אסור בחוק לאשר, ואחד שמגיע מתוך תפיסה שנראית על פניו, שאומרת, זה הדבר הכי טוב שיש.
נכון, אני אומר, אני אומר, אתה לא צריך לומר, ולמה השמאל עכשיו, הרבה מהשמאל גם כן בעד לגליזציה של סמים, של גרס? כי הוא אומר, אוקיי, כי זה דווקא בסדר. זאת אומרת, זה כאילו התפיסה היא שיש איזשהו שוויון בין מה שהחוק מתיר לבין משהו סבבה. ואני אומר, לא, יש הרבה דברים שהחוק מתיר, והם גרועים מאוד, והם אולי אפילו אסורים ופסולים מוסרית, אבל אני לא יכול לאפשר את זה. אבל אני לא יכול לאסור את זה.
משהו לגבי הימורים, לי הייתה פה שיחה עם סטאס, שהוא יושב ראש האקדמיה הישראלית לפוקר, והטיעון שלו היה ממש מעניין, אני לא שמעתי אותו בשום מקום אחר. הוא אמר, בסופו של דבר, לגבי פוקר, המחוקק הישראלי רוצה לעזור לאותו מוישה ינקל מראשון, ולכן הוא אומר לו, פוקר זה משחק הימורים, הוא אסור. אז כמו שמוישה ינקל מראשון שומע את זה, הוא מבין שפוקר הוא כמו לוטו, כמו טוטו, ואז הוא הולך לכלוב ברחוב שונצינו, ומפרקים לו שם את הראש, כי פוקר הוא אולי במשחק אחד סינגולרי, משחק של מזל, אבל לאורך זמן הוא לא.
זאת אומרת, משחק מזל בכלל.
בזה שהמחוקק שם אותו כמשחקי הימורים, הוא בעצם פגע באנשים שחושבים שפוקר זה כמו הסלוט משין. זאת אומרת, זה טיעון מאוד מעניין.
קח דוגמה של באמת של חז"ל לגבי הימורים, כן? שמי שמשחק בקובייה פסול לעדות. שם אגב זה הימורים ממש, כלומר כמו סלוט משין, וההסבר של רבי יהודה, ושבעצם אני חושב שנפסק להלכה, זה העניין שבן אדם שהוא מבזבז את החיים שלו, הוא לא בונה משהו, הוא לא יצרן, הוא לא יצרני, הוא בא והוא סתם יושב וזה. עכשיו, זה לא שהם אוסרים עליו בחוק לעשות את זה, בחוק דתי אולי כן, אבל לא באיזשהו חוק מדינה. הם פשוט אומרים, הבן אדם הזה הוציא את עצמו מכלל מישהו שחבר בחברה שלנו. הוא עושה משהו שהוא בעינינו פסול, ואנחנו רואים שהוא לא בסדר. אגב, מה המדינה עושה? זה מדהים, כי המדינה כן מאפשרת הימורים, כן, אבל רק הימורים שלי, שזה בעיניי קטסטרופה. אז אם תשאל אותי, גם נושא של סמים, זנות, הימורים, יש משהו שהוא פסול מוסרית, ואולי במדינת משיח, הייתי גם, לא יודע, אם הייתי עושה את חוק דתי נגד זה, לא בטוח, אבל במדינה שהיא מתיימרת להיות לא בעלת עמדה מוסרית, זה בעיניי...
אז הנה, אז אם אני רוצה בעצם, אז אני אומר כזה דבר, אז העקב החליס של כל השיטות של הימין הכלכלני, הימין הכלכלי לאקסטרים אומר כזה דבר, בסופו של דבר תלוי איזה פונקציה אתה ממקסם. אם אתה רוצה למקסם את הפונקציה של היצע וביקוש והדברים האלה, אין דבר יותר טוב. שתדע שזה לא הדרך היחידה להסתכל על העולם, ואם אתה מסתכל ברמה של ערכים, גם יש דברים שהמקסום, כן? השוק החופשי לא יגיע למצב שבו אני ממקסם ערך מצוים. השוק החופשי לא יביא אותי להיות יותר מוסרי, יותר ערכי, יותר אכפתי, יותר מתנדב, whatever. עכשיו, אתה יכול לקחת את זה לכאן, אתה יכול לקחת את זה לשם, ולפעמים אפילו דברים שקורים בשוק החופשי אולי יעודדו אותי לא להיות מוסרי. יש כאלה, אתה יודע, היו אלמנטים של הברונים השודדים שבאמת הורידו את המחיר בכימונאות לכל ארצות הברית, אם זה סירס ואם זה אנשים אחרים. לעומת זאת, היו דברים בהתנהלות שלהם, כן, שכולם כותבים, שהיו, אתה יודע, סוסים עם פרסות זהב ועוד כל מיני דברים כאלה. זה בסופו של דבר לא המקור להתנהגות מוסרית, כן? הרב קניאבסקי והרב אלישיב ישבו על כיסא של הסוכנות, כן? אז זה גם, זאת אומרת, זאת איזושהי נקודה שבאמת חשובה בכל הסיפור הזה. אני אומר לך, איך אני ממקסם את הרווח הכלכלי במדינה נטולת ערכים, נכון?
כן, לא, תראה, זה דבר שהוא, אני חושב, באמת צריך להדגיש אותו. כשאני מדבר על שוק חופשי, וזה זה רק מסגרת. ואני בן אדם יהודי מאמין, ואני מאמין בכל ליבי, קודם כל שהמסגרת הזאת היא לא הדבר היחיד, וגם היא לא יכולה לפעול בלי שיהיה לך תשתית של ערכים, של חברה, אם תיקח את ה... כן? וניסו לעשות את זה, לקחת את המבנים האלה של שוק חופשי, אפילו של שוק חופשי, ולהלביש אותם על חברות שאין בהן מספיק נורמות של הוגנות, נורמות של הסתמכות הדדית ושל...
אתה מדבר על צ'ילה? על צ'ילה?
לא, לא צ'ילה, תדבר על המדינות באפריקה, זה לא קיים שם. אתה חייב נורמות בסיסיות של, עזוב דתיות, אולי, אבל בסיס, אפילו רק בשביל שהשוק יעבוד, זה דבר אחד. זה לא סתם אני חושב שהשוק החופשי יתפתח בסופו של דבר במדינות, כן, יהודו נוצריות. אז יש בזה משהו. וזה רק חלק קטן, יש עוד הרבה, כן, העולם, היהדות, אני בוודאי לא, כן, קצת, אני לא יודע אם להתחרט על זה שלא כללתי את הפרקים שלי שעוסקים בנושא של יהדות וכלכלה, אבל הם גם עסקו רק בפן מסוים. ברור שכל העולם המוסרי אתה יכול להכניס אותו אגב גם בחלק מהשוק החופשי. שוק חופשי הוא גם שוק חופשי של, אתה לא רק ממקסם את הרווח שלך, של כמה נכנס לך לכיס, אתה ממקסם גם את התחושה שלך שעשית משהו טוב בעולם. שוק חופשי כולל גם הרבה מאוד אגודות של אנשים שרוצים רק לעשות טוב, ורוצים לעזור, או רוצים לבנות בית כנסת, או רוצים לבנות מקווה, או רוצים לעשות, זה גם כן חלק בסיסי וחשוב מהשוק החופשי, זה לא, זה, כן, כסף, שנדבר, זה, כלכלה הרבה הרבה יותר מאשר כסף. כל מה שאני בספר הזה מנסה לטעון, זה שאתה, אל תחשוב שאתה עכשיו יכול להתערב כמדינה, בחיים של האזרחים, וכאילו אין שום בעיה, יש לך איזושהי אידיאה מסוימת, ואתה תלך איתה עד הסוף, תדע שיש הרבה מאוד תוצאות לא מכוונות, ועדיף להשאיר את ההחלטות כל אחד בידיים שלו אישית.
אגב, אני רוצה לחדד, אם היו שואלים את אדם סמית בקורות חיים שלו, תגיד לי, מה אתה עושה ביומיום? הוא לא היה אומר אני כלכלן, הוא היה אומר אני פילוסוף של המוסר. זאת אומרת, a theory of moral sentiment הייתה מבחינתו יותר חשובה מ-Wealth of Nation. זאת אומרת, זה בדיוק העניין, זה מגיע מתוך תפיסה. הרבה אנשים תופסים קפיטליזם בתור, תראה, זה באמת היום ונורא מבחינה מוסרית, אבל זה פשוט עובד, כן? ובעצם יש איזושהי תואר שאומר, לא, אם אני יכול להחליט בעצמי על החיים שלי ועל מה אני רוצה לעשות, ובמקום איזה מישהו שהוא משחק את המשחקים של איפה אתה תלך ואיפה אתה לא תלך, אני אגיע למיצוי עצמי ולפוטנציאל עצמי ולהגשמה עצמית ולייעודתי הרבה יותר טוב, או כמו שהרבה אנשים אומרים, יש איזה משפט מטורף, אין בן אדם אחד או גוף ממשלתי אחד שאחראי על הספקת הלחם ללונדון כל יום. וזה מטורף, לונדון זה עיר של 8 מיליון איש, ויש בה כל יום לחם טרי, לכולם. וזה, אם היינו חושבים על איך צריך לעשות את זה עם משרד ממשלתי, זה לא היה עובד, פשוט לא היה עובד. אבל פשוט ביד נעלמה זה עובד.
בוא נתראה... סיפור אגב שכנראה הוא אמיתי, שמסופר על מישהו שהיה פקיד בכיר בברית המועצות, שהוא לקראת נפילת ברית המועצות, הוא התקשר לכלכלן בבריטניה ושאל אותו, תגיד, מי בלונדון אחראי על חלוקת הלחם? הוא לא העלה על דעתו שזה, כן, הדבר הזה יכול להיות פשוט על ידי מערכת המחירים, בעצם ליצור רווחה כללית יותר גדולה.
אז אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. איך משכנעים? כי עושה רושם שלא מדובר פה רק בוויכוח של רעיונות של לוגיקה, כן? עושה, א', עובדה שלא מצליחים לשכנע, כן? זה בגדול, כאילו, השמאל נשאר, אמנם השמאל, אתה יודע, השמאל הגיע למצב של בסדר, אז אני אתן לך את מדינת רווחה, כאילו שההגדרה של רן ברץ למדינת רווחה זה, אין כמו השוק החופשי כדי לעשות כסף, אבל יש לנו דברים שהם בעלי ערך יותר גדול, ולכן נמסה את השוק החופשי בהרבה, ונחלק את הכסף לפי מה שראוי, כן? זאת הגדרה של רן ברץ, אני חושב שהיא הגדרה די טובה. אז השאלה היא, לי עושה רושם שלא מדובר רק בוויכוח לוגי, אלא בוויכוח שיש בו אלמנטים דתיים, וזאת אחת הסיבות שקשה לשכנע. אז קודם כל, האם אתה מקבל את הטענה הזאת, ו... יש לך לפי איזשהו רעיון לשכנע, כי בינינו את הספר שלך יקראו בעיקר המשוכנעים. כן, ואתה יודע את זה.
כן, זה נושא שאגב עסקתי בו גם לפני כן, כשדיברתי עם החבר'ה של מכון פלדר לכלכלה, שגם מממנים חלק מהספר, הם שאלו בדיוק את זה, הרי ספרים בסופו של דבר משכנעים את המשוכנעים, אז כמה זה יעזור. אני חושב שאני עצמי השתכנעתי הרבה מאוד מספרים דווקא, ולמדתי הרבה והשכלתי הרבה, כל מיני דברים שפשוט לא חשבתי עליהם לפני כן, וזה פקח לי את העיניים, או מצד אחד, פשוט לא חשבתי שזה איזושהי אופציה, ואז אמרתי, אוקיי, בהרבה מאוד מהדברים שאני כותב עליהם, זה לא דברים שהאמנתי בהם לפני 10 שנה, או זה לא שהייתי סוציאליסט, אבל לא חשבתי עליהם בכלל, אז בזה יש בעיניי ערך גדול. אני לא מנסה לשכנע את הסוציאליסט המושבע, השאלה אם זה עניין של דת, אני לא כל כך יודע, זה עניין של בן אדם שיש לו כבר
דוגמה,
קצת עולם מגובשת, אז קודם, אני מאוד מבין שהוא לא יעזוב את תפיסת העולם המגובשת הזאת רק בגלל שאמרתי לו איזשהו טיעון. אף אחד לא, וזה הגיוני מאוד, אף אחד לא אמור לעזוב איזושהי תפיסת עולם שלו רק בגלל שהוא שמע איזשהו טיעון או שהוא קרא איזשהו ספר. זה לא מעיד על איזשהו משהו הגיוני. אתה צריך, אפשר לומר, כן, בדרך בייסיאנית, כן, אחד אחרי השני, אתה רואה עוד עוד טענה ועוד טענה ועוד נקודה.
אני הייתי שואל אותך אם קראת את הרמב״ם, אבל אתה כתבת את הרמב״ם, כן? הוא אמור לשכנע, הוא בקטע של תקרא את הספר הזה, קח את כל מה שלמדת, זרוק לפח, והנה, יש לי משהו חדש, כן? אתה קראת את הרמב״ם, אתה כתבת אותו.
כי הרמב״ם פנה למשוכנעים, כן? מי זה הנבוכים? זה הדתי, הנבוך. אז החצי, הם כבר אצלו, כן?
האחד מעשרת אלפים, וגם זה אחד מעשרת אלפים.
כן, הוא לא מנסה עכשיו לגייר מוסלמים. הוא לא מנסה אפילו לקחת אנשים שהם סתם, כאילו בעיניו לא, זה לא בעניינים.
הוא גם לא כותב לרבי סעדיה גאון, עד כדי כך.
לא, הוא עוזר לאנשים שנמצאים שם בדיוק בנקודה שאומרים, אוקיי, יש לי פה איזה משהו, אני רוצה שמישהו יפתור לי את הבעיה, אז אומרים, אוקיי, פתרת לי או לא פתרת לי, כן? ובעניין הזה אני אומר שהקהל היד שאני מכוון אליו, קודם כל האנשים שהם בגדול, יש להם סנטימנט הזה של... הם חושבים שזה לא כל כך הגיוני שהממשלה תהנדס לנו את כל החיים, אז אתה רואה את זה. ואין הרבה אנשים שהם באמצע שאומרים, אוקיי, לא חשבתי על זה אף פעם. והלא חשבתי על זה אף פעם, זה לא, זה גם אנשים מאוד חכמים, שפשוט לא חשבו על זה. אז אתה יודע מה? ואני אומר, אני לא בא לשכנע, להעביר מישהו מקצה אחד לקצה אחר. אבל גם סוציאליסט, תגיד, אתה יודע מה? תקשיב, אני חולק עליך, אבל יש בזה משהו. אז מעולה. אני אגב גם כן מסכים הרבה, אם יש טיעונים סוציאליסטים טובים או לא סוציאליסטים, שאני אומר, אוקיי, תקשיב, אני חולק עליך, אבל יש בזה משהו, יש פה נקודה שצריך... אז זה טוב, אז...
אגב, מה הנקודה הכי חזקה בטיעונים סוציאליסטים לפי דעתך, שאתה חולק, אבל אתה אומר, אתה יודע מה, יש בזה משהו, כי אני יכול להגיד לך, מי שקורא את הספר שלך על התרומות איברים, אומר, תקשיב, היום ברטר, שהוא לא ברטר אחד על אחד, כן, אני תורם לך ואתה תורם לי, אלא ברטר שהוא, אתה יודע, אני A תורם ל-B, שתורם ל-C, שתורם ל-D, שמשלם ל-E, שחוזר ל-F, שמתקשר ל-S, בוא נע, זה אותו דבר, אתם סתם מנדנדים. אוקיי, כאילו, אם אתה לא מרשה שום דבר בסדר, אני מבין, אבל אתה כבר מרשה משהו כזה, זה מאוד מוזר. כאילו, זה טיעון חזק, עליבא דכולם. מה הטיעון החזק הסוציאלי, שאתה אומר, אתה יודע מה? יש פה משהו.
מה, ולגבי תרומות איברים?
לא, לגבי טיעונים סוציאליים בכלכלה.
לא, בכלל, הטיעון החזק הוא שאני מדבר קצת על כשלי שוק, כן? שהשוק הרי הוא לא מושלם, אז אני מודה שהשוק הוא לא מושלם, ולכן עקרונית במקומות מסוימים מעורבות ממשלתית תעזור. ובכלל מקומות אני חושב שזה עבד. כל מיני רגולציה סביבתית בסופו של דבר לא הזיקה לפעמים יותר מדי וכן עזרה. הבעיה היא שלמצוא את הסוויט ספוט זה מאוד קשה, זאת אומרת, אני לא נגד, כאילו, בואו, כאילו, הלאה בבאללה, זרקו את הכל ונחיה, כאילו, בלי שום איזה. אני רק אומר שהמצב עקרוני צריך להיות, עכשיו אנחנו פשוט במצב, במטוטלת, הרבה הרבה יותר לכיוון של מעורבות מאשר צריך, וצריך קצת להזיז את זה יותר הצידה. אני בהחלט לא טוען, אוקיי, תזרקו את הכל. עכשיו, האם זה אידיאולוגית לא יוצר שום מין מצב מושלם, זה לא יוצר מצב מושלם שאני אומר, אוקיי, מה המדינה המושלמת בעיניך? אין מדינה מושלמת. הרבה מהדברים זה ניסוי ותהייה. אבל בסופו של דבר, המקום שבו אנחנו נמצאים, הוא מקום שגם עקרונית, גם מבחינת התפיסת העולם, הוא לא במקום טוב. להגיד, נגיד הצורה של, שאומרים, אוקיי, בואו, מחלקים את הדברים לכשל שוק, ואז אומרים, אוקיי, יש פה של כשל שוק, אז המדינה יכולה לתקן, ולכן בטוח המדינה תתקן. זה קפיצה שגם כלכלנים הרבה פעמים עושים אותה והם טועים וטועים בזה בגדול, כי זה שמדינה יכולה אולי עקרונית לתקן משהו, זה לא אומר שהיא תעשה את זה, כי האינטרסים של הכלי הזה שנקרא מדינה הוא שונה לגמרי. אבל תן לך דוגמה, כן? רשת ביטחון, לא יודע מה, כן? במדינה מודרנית גדולה, רשת ביטחון לאזרחים חסרי יכולת, אני חושב שכן, אפילו אני, כן, שבגדול יותר בעד מצדקה קהילתית ודברים כאלה, אני לא מתנגד לזה.
אתה אומר, המענקי קורונה לפחות בהתחלה היו מוצדקים.
אז על מענקי קורונה אני דווקא חושב שזה דווקא הדבר גרוע, נעשה בצורה גרועה מאוד.
אבל זה הרבה פעמים, אתה אומר, גם אם זה טוב זה נעשה גרוע, גם אם
למשל החוק לאות... זאת הבעיה, אבל לפעמים, זה קשור גם לסיפור של משבר האקלים, כן? עקרונית, אני מודה שאידיאלית, יכול להיות שאפשר יהיה לעשות איזה מין מס כזה, מס פחמן שגלובלי או משהו כזה, והוא ייצור יותר תועלת מנזק. הבעיה היא שזה אידיאל. פרקטית, דבר כזה לא יקרה. מה שיקרה זה יכול להיות איזשהו מין גם כדור שלג של כל הגלובליזציה הזאת, שהיא תיצור כפייה ממקומות אחרים, ותיצור הרבה יותר נזק ומעט מאוד תועלת. זה מה שקורה עכשיו, בינתיים. הרבה מאוד, כל ההשקעות באנרגיות מתחדשות וכן הלאה, המון המון כסף שנזרק, שלא עזר כלום, אבל כן הזיק. לכן, אני אומר, קרונית הרבה פעמים זה, 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 זה,
כן,
אבל תכלס זה לא עובד.
אני אגיד לך מה, הייתה לי שיחה בערוץ עם גיא מור, הרגולטור, שהוא גם יש לו, הוא גם עובד בממשלה ובקביעת רגולציה, ואמרתי לו, הנה, אתה יודע, בסדר, אני אבוא מהצד שלך, הנה, אתה רואה, הרגולציה של הסלולר, שאתה יכול להתנהד עם המספר שלך, היא לצורך העניין הייתה רגולציה נהדרת, שהממשלה הייתה כאילו, שלולי הממשלה זה לא היה עובד. זאת אומרת, זאת היא דווקא דוגמה לא טובה, כי מההתחלה הממשלה התערבה יותר מדי, אז הרבה פעמים אפילו,
הרבה פעמים דוגמות כאלה הן כאלה. זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, יש פה איזה, אבל אתה אומר, לא, בעצם כל מה שזה בא, זה ביטל איזושהי רגולציה אחרת, כן? נגיד, רשות התחרות, מה שהיה פעם רשות, איך קראו לה לפני כן, שעוסקת בהתאגדויות, כן, בהגבלים עסקיים, אז הדבר הכי טוב שהיא עשתה זה כשהיא התנגדה לפעולות ממשלתיות שיצרו הגבלים עסקיים. וזה באמת בעיניי תפקיד נהדר של רשות התחרות שעשתה אז הממונה אז על הרשות, שהחליפה דוד גילה, מיכל, שכחתי איך קוראים לה, וזה באמת דבר מבורך שהרשות הזאת יכולה לעשות.
טוב, שאלה אחרונה, לפני שאני אשאל אותך איזה ספר אתה ממליץ, פוקויאמה פעם התלוצץ ואמר שהמדינה הליברטנית היחידה בעולם היא סומליה, כי שם הכל זה יוזמה חופשית, הממשלה לא מתערבת בכלום, יש כמה נשק שרוצים, והשאלה היא למה סומליה היא לא גן עדן, כן? עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד שזה היה מדינות באפריקה שאני מדבר עליהן, כי בסופו של דבר הם צריכים איזשהו בסיס יהודה נוצרי שאין שם, או כמו שאנשים אחרים מעולם האינטליגנציה צריכים, יגידו שצריכים כדי לקיים דמוקרטיה אינטליגנציה ממוצעת של 90, אבל יכול להיות, וזה אחת המתקפות על הליברטריאנים, זאת אומרת, וזה אולי באמת הטיעון שלך, שבעצם אם אין לך איזשהו בסיס מוסרי מינימלי זה לא יעבוד, אבל זה גם אמירה קשה נגד סומליה. אבל אולי המתקפה לליברטריאנים זה שכאשר אתה לוקחים אותה ל-20, וזה מה שאני חושב פוקויאמה אומר, בדרך כלל רק רווקים צעירים יכולים להאמין בה, כי אף פעם הם לא ראו מצב שבו האמא שלהם צריכה תרופות, והם לא עשירים, ואם המדינה לא תעזור, אף אחד לא יעזור. אז בעצם השאלה, כמו שאתה אומר, איזשהו ביטחון סוציאלי, אז יכול להיות שרק אנחנו עכשיו מתווכחים על כמה הוא אמור להיות גדול. אז מה אתה חושב? שוב, שכנעת אותי בהרבה דברים, אבל איפה פוקויאמה מפספס?
הדוגמה של סומליה, הדוגמה שבעבר נוהגים לתת אותה הרבה יותר מאשר היום, היא דוגמה שבעיניי גרועה. סומליה הייתה כשל, לא הייתה שם מדינה בכלל. היה שם כשל שהוא לגמרי, כן? איש הישר בין, לא היה שם שוק. זה לא שהיה שם ליברטריאני, לא היה שם כלום. וזה בעצם היה כשל מדינתי. אגב, בוב מרפי התייחס לזה באחד מהפודקאסטים שלו, צריך שווה, כי הוא התייחס לזה בצורה יותר מפורטת. זה בעיניי צ'יפ שוט, אם תקרא לזה, לא מוצלח במיוחד. אני מדבר, אגב, אני נותן בספר, אני מזכיר את מדד הריטג' לחופש כלכלי, שהוא מדרג מדינות. אתה יכול לראות מדינות שנמצאות בטופ. זה לא שאין להם בהם כלום. שום כאילו רגולציה, אבל הרגולציה צריכה להיות כמה שיותר ברורה, פשוטה מראש, ולא שנתונה לשיקול דעתו של כל פקיד, ואתה יודע, לוקח לך 10 שנים לבנות איזה. הכללים צריכים להיות ברורים, החקיקה צריכה להיות מסודרת, זה לא מה שאני אומר, בוא נבטל את הכל. זה מאוד חשוב לבנות דברים באופן הדרגתי. תקשיב, כן, הספר שלי הוא מכיל רק 301 עמודים, כן, לא כתבתי איזושהי מסע ארוכה, ואני אוכל, אפשר להתייחס לכל הדברים האלה, אבל זה דבר שהוא בעיניי בסיסי. אתה צריך מסגרת בסיסית, וכמובן היא צריכה להיות מבוססת, את המוסדות ותיקים, ועל אמון בבני אדם, כל אחד מהדברים האלה שהם חשובים מאוד. השאלה היא רק מהמצב שבו אנחנו נמצאים היום, האם אנחנו חושבים שעכשיו בואו, עכשיו נוסיף דמי לידה לעבוד, כל פעם אנחנו חושבים, יאללה בואו נוסיף עוד התערבות, עוד התערבות, עוד התערבות, כי התערבות זה טוב, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה, זאת הטענה שלי.
אחד הדברים המדהימים שראיתי גם כאילו בספר לאינטליגנציה, ופרידמן ותומס סואל מדברים, זה היה פשוט מדהים, שלגבי שכר שווה גם לנשים וגם לשחורים, הרבה פעמים אנשים, הטענה של תומס סואל היה, שמי שקידם שכר שווה לשחורים בדרום אפריקה הגזענית, הייתה מפלגה גזענית, מתוך ידיעה ברורה, ששכר שווה לשחורים יוציא אותם מהשוק. זאת אומרת, האינסנטיב היחידי באפריקה, בדרום אפריקה הגזענית, להשיג שחור, היה כי זה יותר זול. זה היה האינסנטיב היחידי. אם הוצאת לו את זה, המפלגה הגזענית קידמה את השכר השווה לשחורים ולבנים מתוך ידיעה ברורה שהדבר שזה יעשה, זה יוציא את השחורים משוק העבודה.
נכון, שכר המינימום לא רק בדרום אפריקה, באופן כללי, אחת מהרטוריקות שבעבר היו יותר מקובלות, הם אמרו את זה, שמו את זה על השולחן. הפועל הסיני הוא חי מקערת אורז, אז הוא בעצם לוקח את מקומות העבודה של הפועל האמריקאי, וזה לא בסדר. הבאתי אגב בספר את הדברים של אמר סנאטור מסוים, ג'ון אף קנדי, שהוא גם כן אמר שהשחורים עכשיו יכולים לקחת מקומות העבודה של היוונים בגלל השכר המינימום, השכר הנמוך שהם יכולים לקחת. המוטיב הגזעני הזה קיים, כי אנחנו מנסים ככה לפלוט החוצה את הדברים, את האנשים שאנחנו לא אוהבים.
כן, ושוב, הטענה המרכזית היא שאם אתה בא ומסתכל על הדוגמה הזאת ואומר, אוקיי, אני יודע, אז אני חייב כל בית עסק לחייב להשיג 50% שחורים ו-50% לבנים, זה גם לא יעבוד. זאת אומרת, בסופו של, עכשיו זה יכול לא לעבוד, כי בסופו של דבר בשביל עבודות מסוימות אתה תצטרך דווקא אנשים ספציפיים, ואז אתה לא רוצה, אתה רוצה למקסם את העסק שלך, ואז זה לא, זאת אומרת, הנקודה היא שאתה יודע הרבה פחות, אני חושב שחלק גדול מכל התיאוריות האלה, תהיה צנוע, אתה יודע הרבה פחות ממה שאתה חושב שאתה יודע, יש לך מאחוריך את הברבור השחור, כן? או אז מאחוריך את הברבור השחור. זאת אומרת, לא יודע מה הברבור השחור, אתה לא יודע מה יהיה, אתה לא יודע איך הולך לראות העתיד, ומכיוון שאתה לא יודע, תהיה די צנוע לגבי זה.
כן, בהקשר הזה באמת יש פה משפט של הייק שאוהבים לצטט, The Curious Task of Economics, is to, אני לא זוכר בדיוק, teach people how little they know about how to, אני אומר שם איך הם יכולים לתכנן את הכלכלה. אז באמת זה דבר שהוא משמעותי. בעיניי, אחד מאולי הלקחים הכי גדולים של הספר שלי, וכאילו שאני חושב שהוא הלקח של מה שנקרא מדע הכלכלה, שחלקו הלך לכיוונים שבעיניי לא כל כך טובים של ניסיון כן להנדס, כמו שאומר ההוגה נסים ניקולס טלב, כלכלה היא לא חתול, סליחה, היא לא מכונת כביסה, היא חתול, אלא אתה לא יהיה לך הוראות מדויקות שאתה יכול עכשיו להנדס את הדברים, זה באמת, כן, אל בינתך אל תישען, ופה אני חוזר לחוכמת היהדות, גם כן, או אצל סוקרטס, כן, היא הידיעה יודעת, אתה צריך לדעת, לקחת, להיות קצת ענב, ולדעת שאתה לא יכול להנדס את השוק כרצונך, זה לא עובד, המציאות תתפרע בצורות שאתה לא חשבת עליהן.
תקשיב, מצד אחד היה לי ממש כיף, מצד שני אני קצת מבואס, כי אני חשבתי שהפעם הראשונה שאני מדבר איתך, יהיה על מורה נבוכים, ויהיה על תורת שלילת התארים, ויהיה על פה, אנחנו עוסקים בנושאים קטנים של כליות אירואין וזנות, ירחם השם, אבל היה מרתק. הספר הזה, אני לא קראתי אותו, אני שתיתי אותו. היה כיף גדול. תודה רבה. תודה רבה על מה שאתה עושה בטוויטר. תודה רבה על מה שאתה עושה מחוץ לטוויטר. ובאמת תודה רבה על המפעל המרתק שעוד נדבר עליו, של תרגום יצירת המופת מורה נבוכים. אילה גרשוני, תודה רבה 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 לך.
תודה רבה, רואי.
אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה. זאת הדרך הטובה ביותר לזכור את הרעיונות מתוך השיחות האלה. הדבר השני, אם אתם רוצים לקחת חלק בקהילה שלנו ולפגוש ולדבר עם אנשים כמוכם, אתם מוזמנים לערוץ הטלגרם שלנו, שווה לכם מאוד. פשוט תראו עוד אנשים שמתעניינים מדברים מגניבים בדיוק כמוכם. והדבר האחרון, אם אתם יכולים, דרגו את הערוץ שלנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, זה יכול להיות בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בגוגל פודקאסט, זה תהליך קצר של שתי שניות, הוא מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה הלאה. שיהיה לכם כיף גדול וכיף בשיחה הבאה.